שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בבירור מידת הסבלנות. וראינו שהרב בשביל להסביר סבלנות, אז סבלנות זה השאיפה הכי גדולה. זה החלום הכי גדול. שאדם סבלן, הוא לא בוחן את המציאות על פי הצדדים החיצוניים, הגלויים שלה, אלא הוא מבין שיש משהו פנימי עמוק יותר, שאם הוא רק ייתן לו זמן, הוא רק ייתן לו להבשיל, אז המשהו הזה יהיה שווה את כל זמן ההמתנה. יש עולם פנימי שהולך ומגיע, ולשמוע אנחנו ממתינים, זה סבלן. אבל הרב, בשביל שתיבנה סבלנות אמת, בפסקה שעוסקת בסבלנות, הרב מזהיר מפני סבלנות אחרת. אתם זוכרות, סבלנות מחלישה, סבלנות טועה. הרב אומר שישנה סבלנות שנובעת לא מתוך מקום קדוש, ולכן היא עלולה לפגוע בכל האמונה הפשוטה, בכל אש להבת האמונה הפשוטה. אז התחלנו לעסוק בזה בפעם הקודמת, דיברנו על רבי זכריה בן אבקולס, ובהגדרה הזאת שיש שתי סגנונות במושג הזה, סבלנות, ויש מה להיזהר גם, כמו בכל מידה שהיא מצרנית לדברים אחרים, אז בשביל להכניס ולברר את הנקודה הזאת עד לסוף, יש פה עוד כמה מקורות שהייתי רוצה לעבור דרכם. ערב הצהרת בלפור, יושב תלמיד קרוב וחשוב של הרב קוק, קוראים לו הרב משה זיידל, והוא מהתלמידים שמאפשרים לתורת הרב ממש להתפתח, להתברר. האגרות החשובות מופנות אליו, מופנות אל הרב צבי יהודה, אל הרב חרלאפ, אל תלמידים שיודעים לשמוע את הרב ולברר דרכו תכנים, דרך שאלות טובות. הרב זיידל כותב לרב, הצהרת בלפור, הקמת המדינה, הרגע הראשון שמתחילים להבין שהולך להיבנות בית יהודי למדינת ישראל, לעם ישראל במדינת ישראל. הרב משה זיידל כותב לרב שהוא מאוד מצטער, בגלל שהוא לא מרגיש שהוא עשה מספיק לתקומת עם ישראל. הוא היה יכול לעשות הרבה הרבה יותר. הוא עסקן, יש לו כוחות מעשיים, והוא עסק כחלק מבית מדרש, כחלק מלימוד ברוח, בתורה, אבל הוא לא עסק בעשייה. אז הרב מרגיע אותו באיגרת הזאת. הרב אומר לו, הרבה מאוד עשית, והרבה מאוד עוד תעשה. למה? בגלל שמי שרוצה לבנות בעולם הזה, הוא לא עוסק רק בבנייה החיצונית, הוא לא עוסק רק בצדדים הגלויים של העשייה. הוא מבין שבשביל שדברים ייבנו בעולם הזה, הם זקוקים לרוח, הם זקוקים למהות, לנשמה, שתנהל אותם, שתוציא אותם לפועל, שתגלה אותם. ולכן מסביר הרב לתלמיד שלו, שזה שהוא קשור לבית מדרש שמצפה לגאולה, שמצפה לכך שעם ישראל ישוב אל ארצו ויבנה על אדמתו, אז בזה הוא עושה הרבה דברים, ויש ערך לאנשי רוח בעם ישראל שדרכם אפשר לחזור ולבנות את כל מה שצריך להיבנות.
ראית? לא ניג'זתי, נכון?
ברוך הוא, זה הוא מציל.
גם איזה סבלנות?
מה?
סבל עם משמעות.
נו, בוא תשאל, אבי.
הרב, מה השם של תלמיד?
הרב משה זיידל, קראו לו. טוב, עכשיו אפשר לדבר תורה באמת ככה. להשתחרר.
כן.
נחת זה רגיעה, זה שלווה. סבלנות זה מידה. סבלנות זה לא איזה משהו שמגדיר משהו מידתי, נקודתי. תהיה אדם רגוע. זה מתגלה ברוגע. אבל מידה הזאת אומרת שיש פה איזה ערך רוחני. זה לכן זה יותר רחב, יותר גדול. תראו, זה מתברר פה. נקודה שנייה שכותב לו הרב זיידל, הוא כותב לרב שהוא מקפיד היום יותר מימים אחרים על אחינו החרדים. כי הם לא היו שותפים, הם לא עזרו לבנייה ולצמיחה של המדינה הזאת. זה דבר שהוא מהותי וחשוב. אם היו כוחות גדולים כמו העולם החרדי, נותנים כתף לציונות, אז הציונות לא הייתה זזה ככה בצורה של חול בלבד. היא הייתה מלאת קודש, אבל כיוון שהעולם החרדי עמד בצד ולא היה שותף, אז הרב משה זיידל לא כתוב את האגרות שלו, כתוב את התשובות של הרב, אבל נראה שהוא אמר לרב שעכשיו נראה שהם היו בטלנים, שהם לא עשו שום דבר, שזה שהם צעקו כל הזמן ואמרו שהמפעל הזה הוא לא טוב, הוא לא טוב, הוא לא טוב, אז הוא לא פעל כלום. על זה כותב לו הרב ככה, זה דברים מאוד 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 יסודיים. הרב פה יוצא להגנת העולם החרדי, למרות שהרב הוא לא היה חרדי. הרב במפעל שלו, בעשייה שלו, הרב קוק, הוא ממש לקח את העולם החרדי ובנה עולם תורה אחר. היום אנחנו רואים את הפירות שלו ואת הצמיחה שלו, אבל יחד עם זה חשוב לו להסביר לתלמיד שלו שהחרדים כן פעלו משהו חשוב. מה ננסה לברר ביחד? כן.
סבלנות זה מלשון
לחכות
למשהו, או סבלנות זה מלשון
סבלנות שזה החלה? אני לא יודע כל כך מה הפער, אז יכול להיות שזה קשור למה ש... יכול להיות שאת מגדירה טוב את מה שהגדרנו בפעם הקודמת. שסבלנות היא אף פעם לא כלפי דבר רע. להכיל רע זה לא סבלנות. נכון? אמרנו בפעם הקודמת שאין מציאות כזאת שאדם פוגש דבר רע, והוא אומר, והוא אדיש כלפיו, זה בסדר. זה לגיטימי. סבלנות זה תמיד, תמיד בציפייה ובהכרה לעולם טוב יותר, גדול יותר שיופיע ומתחדש, ולכן יש לנו סבלנות כלפי המורכבות כרגע. אז יש בזה מההגדרה הטובה. אנחנו נחדד את זה כל פעם עוד קצת. כן.
אז המושג סבלנות כלפי דעות הוא לא נכון?
מאוד מאוד נכון. השאלה איזה דעות אלה?
סבלנות זה כאילו לקבל את
כל הדעות? לא, זה הכלה. זה מה שהפכו את הסבלנות היום, נכון, בשביל זה בדיוק, בשביל המשפט הזה שאמרת עכשיו, בשביל זה אנחנו מנסים ללמוד ביחד מה זה סבלנות, מה המידה הזאת, מה ההגדרה המדויקת שלה. לא, סבלנות זה לא הכלה של הכל. אדם סבלן זה לא אדם, הנה עוד שנייה תראו איך הרב כותב פה את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. סבלנות זה לא אדם שרואה את כל העולם הזה פושט את הרגל ואומר בסדר, הכל לגיטימי, הכל טוב, חלילה, חלילה זה ממש לא סבלנות. יש סבלנות כלפי דעות, כלפי דעות שאתה יודע שהן הולכות להתפתח ולהתרחב וללכת למקום טוב יותר וגדול יותר. מעולה, זה סבלנות מעולה. אם אתה מזהה שורש טוב, אז לפעמים יש סבלנות למשל כלפי ילד קטן. ילד קטן עושה שטויות, באמת עושה שטויות. בחור על הכיפה, הוא טוב, אבל לפעמים הוא משתגע. סף הריגושים שלו מאוד 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 גבוה, לפעמים אתה יכול לא לשים לב והוא עומד על הראש של אח שלו בסלון. בלי להתכוון יותר מדי. קצת עצבן אותו, קצת לכאן, קצת עשה. איך מגיבים לאירוע כזה? שרואים משהו שהוא טוב, אבל הוא עדיין לא התפתח, הוא עדיין לא התממש. אז יש לנו סבלנות כלפי זה. לא כלפי המעשה הרע. לא כלפי המורכבות. לא כלפי מה שעומד עכשיו מול העיניים. מה שרע, צריך לדעת שהוא רע. שהוא מורכב. ודבר רע, צריך לעצור אותו. אבל יחד עם זה, אדם מלא סבלנות כלפי הטוב שהולך להתפתח. זה מורכב, אני יודע שזה מורכב. אז בגלל זה אני קצת עוזב את הסברות שלי ורוצה להיכנס לאיגרת הזאת. היא תעזור לנו להסביר. זה מורכב, אבל החיים של, של, של גודל הם מורכבים. הם תמיד נושאים מתוכם כמה הסתכלויות, כמה פנים. ולכן צריך ללמוד את הדברים. לפעמים יש אמירות טובות, כתוב, גומל חסדים טובים, ככה אנחנו מתפללים כל יום, כל כמה פעמים ביום, גומל חסדים טובים. לכאורה זה מיותר, כל חסד זה טוב, כשאדם עושה חסד עם מישהו, הוא עושה איתו משהו טוב, מה זה גומל חסדים טובים? חז"ל מלמדים אותנו, מחנכים אותנו, שיש חסד שהוא לא טוב. יש חסד שכשהוא מוגזם, שהוא בעייתי מדי, הוא עושה דברים לא טובים. לכן, כל מידה היא צריכה להיות מידותית, זאת אומרת, בעלת שיעור, בעלת קומה מדויקת, כי אם היא מתגדלת יותר מדי, היא פוגעת. אתם יודעות איפה מופיע חסד בתורה? המילה חסד? המילה חסד מופיעה בפרשה מאוד מאוד קשה, מופיעה בפרשת העריות. הבעל אחותו חסד הוא. יש אדם כזה שהוא כל כך רוצה להטיב, כל כך רוצה להעניק, כל כך רוצה ורוצה לעשות, עד כדי כך שהחסד שלו לא רק שלא בונה, אלא הוא מארס. החסד שלו שובר גבולות, החסד שלו פוגע באנשים אחרים. כל מידה היא צריכה להיות מדויקת, היא צריכה להיות בעלת כמות, זה גם משתנה מכל אחד ואחד. כל אחד לובש את המידה על פי הבגדים שלו, דיברנו על כל זה בהקדמות. גם בסבלנות זה צריך להיות מדויק, כי אם אדם לוקח בסבלנות כלפי דברים רעים במצד הערך שהוא מכניס לעולם שלו מציאות חסרה, רע, אז זה פוגע בו. כותב הרב ככה לתלמיד, ידידי מחמדי, הרב החשוב, נחמד מאוד, מסולה בפז, תואר לב, יקר רוח, מר משה זה, דוקטור זיידל, שלום רב לך ולכל אשר לך, אותם החרדים תמימי הלב, אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו אל הציונות, ומשה כתב לו, היום בהצהרת בלפור רואים כמה הם צריכים לחזור בתשובה, כמה הם לא פעלו עם אל. הנה, הקדוש ברוך הוא יצר סייעתא דשמיא כזאת שנקראת הצהרת בלפור. עד עכשיו זה היה החלום שלנו. זה היה חלום של יחידים שאמרו שיום אחד תיבנה פה מדינה. אז אמרו להם, אתם עוזים. אין שום קשר בין זה לבין המציאות. עד עכשיו זה היה החלום שלנו. אבל הנה, הצהרת בלפור מגלה שזה לא החלום רק שלנו. זה הקדוש ברוך הוא פועל פה איזו פעולה. איך הם פספסו את זה? איך הם לא פעלו עם אל? יש לו מה לומר נגדם. הרב כותב לו, החרדים, אותם החרדים תמימי הלב אשר מעומק טהרת רוחם התנגדו לציונות, הם אשר צרפוה והסירו חלק גדול מסיגיה, עד אשר הביאוה בפעולתם השלילית אל המדרגה הזאת, אשר תהיה ראויה להתלבש בלבוש מלכות מעשית ולא תיזרק כולם מרוח בית ישראל. זה שקמו כוחות בעם ישראל וצעקו עד השמיים, מה שהרב קוק לא צעק. הרב הלך אל המושבות, הלך אל החול, תקשר איתו, פעל איתו. פעל איתו, לא עם הצד החיצוני שלו, פעל עם מה שמתגלה בו, עם מה שמתנוסס בו. הרב ראה פה תהליך, בציפיית ישועה הוא הבין שעם ישראל חוזר לארץ, אז הוא יחזור גם לאלוקים. לאט לאט. והמפעל הזה, שם השם הופיע בו, והוא עמד לימינו, לימין המפעל הזה. ככה הוא פעל, ככה הוא עשה. הייתה קבוצה בעם ישראל שדחתה את כל המפעל הזה ממנו. שצעקה גבל, שאמרה אין מקום לציונות בבית המדרש, זה מעשה שטן, והתרגה את כל מה שקיים וזרקה ממנו הלאה. היא צעקה את השמיים, כל פעם שבאו אליה ואמרו בואו תעבדו איתנו, בואו תהיו חלק מאיתנו, הוא אמר מה פתאום, שום דבר, אנחנו לא עובדים עם כופרים, אנחנו לא עובדים עם מציאות כזאת של יהודים, שלא מכירה בשם השם. רב משה זיידל מסתכל על זה בהצהרת בלפור ואומרים, הם תקעו, הוא אומר, הם תקעו מקלות בגלגלים של התחייה. הם לא נתנו לריבונו של עולם להופיע. והרב מלמד אותו, שאומנם אני לא חרדי, אומר לו הרב, ואני לא חלק מהמפעל הזה, ואני לא שותף לצורת העבודה הזאת. אבל צורת העבודה הזאת גם תרמה משהו. מה היא תרמה? בזה שמישהו מתייחס בצורה קשה לתהליך שהוא בעייתי, למשהו שכלפי חוץ הוא נראה בעייתי, אז הוא גרם לכל התהליך לחזר אחר קונצנזיוס רחב, שבן גוריון הקים את כל התהליך הזה, הסטטוס קוו שכולנו חיים ממנו, הוא ניסה והבין שבשביל להקים פה מדינה הוא צריך להכניס את כל הסגנונות שיש לעם ישראל פה. הוא צריך להבין, הוא הבין שהוא צריך להכניס את כל הפלגים, את כל הסגנונות, וכחלק מזה הוא חיזר אחר העולם החרדי. הוא עסק ממש, העולם החרדי ירגיש פה טוב, הסטטוס קוו שלנו אין בו חילול שבת. למה? כדי לרצות את תחבורה ציבורית מאז. למה? כדי לרצות את העולם הזה שיבין, שיצטרף למהלך, שיהיה חלק. הוא הצליח. העולם החרדי היום מאוד מאוד שותף במדינה. כל 10 שנים יותר ויותר שותף. הוא לא פעם רק הלך לקבל תקציבים כמו לפני 20 שנה. הוא מדבר על חברות חלשות ולהטיב לכל המסביב. זה עזר, זה הצליח. הרב מלמד אותו שההתנגדות הזאת של החרדים, למרות שזה לא דרכו, היא פעלה פעולות חשובות כדי לדייק את המפעל הציוני. וכדי להסביר את זה, הוא עוסק בסבלנות. הסבלנות מקור חיים היא. אנחנו שואפים להיות סבלנים. סבלנים כלפי תהליכים. מי שרוצה לראות את כל החיים מופיעים ברגע אחד, מי שרוצה לראות את הכל מופיע בשנייה אחת, מתגלה ברגע, הוא לא מבין איך החיים הללו פועלים. כל דבר גדול לא נולד ביום. כל משימה גדולה היא מתחילה מנגיסות ומנטיות פרטיות. כל משימה גדולה. כל אדם שהולך לצבא עובר לו בראש החזרה הביתה עם המדים. העיניים המעריצות של אדם שעמל בשביל עמו. יש כל מיני, הוא נכנס לצבא, וראש איזה סיוט של החיים, שדורשים ממנו המון, שהוא צריך להוריד הרבה מהפרטיות שלו ומהאגו שלו. ואז הוא מתקלף. כל אחד שחולם על בניית בית, הוא הוא חושב שבית זה רק המקום הקרוב הזה בין בני זוג, שחיים ביחד והולכים אל האופק וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הוא חושב, זה נראה איזה טובת הנאה כזאת משותפת, שכל אחד מקבל שם את המקום שלו. זה ודאי כזה. אבל יש שם גם המון ביניהם, המון שונויות, המון פערים, והשונויות הללו הן מבררות, הן עושות דברים טובים. לכן צריך סבלנות, צריך לתת לתהליך להתגדל. כשאומרים ילד קטן עושה שטויות, אז יודעים שאם יש סבלנות, אז יראו אותו מתבגר, יראו את השכל מבשיל. ושהשכל יבשיל, אז הוא יניק אחריו את כל החיים. הרב זיודה קרא להרצל בספרים, קורא להרצל התינוק הגדול, ככה הוא קרא לו. התינוק הגדול שחזר לחיק עמו. הרצל היה כופר, הרצל עסק בהרבה הרבה ריחוק בעם ישראל בתחילת הדרך. אבל הרב ציודה, כמו איזה מיילדת, הולך אל הרצל ולתכנים שלו ומראה עד כמה הוא קשור, עד כמה הוא קשור לבית ישראל. הרצל כתב, אין אומתנו אומה כי אם ביהדותה. זה היה איזה משפט אחד, יש לו איזה שני שלושה משפטים כאלה שהוא ממליך אותם. אין ומתנו מה כי אם ביהדותה. הרב זיודה לקח את המשפטים האלה והוכיח כיצד היהודי הזה קשור לבית ישראל. כיצד אי אפשר לייחס אליו לא כפירה ולא ריחוק. הרב קורא לו איש אמונים. הרב זיודה אומר, האדם הזה הוא איש אמונה. הוא בונה אומה והוא מבין שהיסוד שיעמיד את האמונה הזאת זה אלוקים, זה, 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 זה תורה. הרצל לא התפאר בתורה שלו. אולי אדם דתי ולמייסי, אבל הרב זיהה בו, זה סבלנות. סבלנות זאת אומרת, לא להסכים עם המורכבות, אלא לדעת שהטוב שנמצא בחיים הוא יותר גדול מכל המורכבות באשר היא. ולכן, הסבלנות מקור חיים היא. זה משהו שמאפשר לנו את כל תנועת החיים האמיתית שאותה אנחנו רוצים, לפתח, לגדל. אין ילד שנולד בגיל 30, כל ילד עובר תהליכים בהתפתחות שלו, ואם אין לידו איזה מחנך, שצופה לרחוק ומבין שהתהליכים הללו, ההופעות האלה, המורכבות שלו, הבעיות שלו, הן שוליות אל מול הגודל שנמצא בו. אם אין איזה מחנך שמזהה את הגודל שהילד הזה שייך אליו, חינוך, מחנך, מחנך זה מלשון חן. מחנך, פעולה של חינוך זה לא אדם שעושה כל הזמן בגבולות, מה מותר, מה אסור, איפה זה, מה מותר אסור לך, במלחמות הללו של משמעת. לפעמים צריך משמעת כדי שתשמע, אבל חינוך בצד האמיתי זה מציאת החן, היופי הפנימי, הגנוז שלא מתגלה כלפי חוץ. יופי וחן זה לא אותו דבר. יופי זה דבר שנראה כלפי חוץ. חן זה חן פנימי, זה יופי פנימי, יופי נעלם. ומחנך הוא אדם שאמון, יש לו כישרון, לזהות ולהחזיק את החן הזה. לא רק בעיניים שלו, אלא לאפשר תוך כדי שהוא רואה את זה, גם לחניך לראות את זה. ולצעוד לאור החן הזה, לאור התנועה הזאת, לאור הברכה הזאת שנמצאת בו. זה סבלנות, לזהות את הטוב, לרגע אחד לא להכיל את הרע. הרב מדייק את זה, תראו. הסבלנות מקור חיימי, אבל במה דברים אמורים? בזמן שהיא באה מתוך התואר של הדעת והמוסר, שאי אפשר לו להתברר כי היא מתוך ההכרה בהירה במהות של חיי האומה ונשמתה התולדתית. אבל בזמן שהיא באה מתוך רחוכות הלב, רפיון הרוח הרי נעשית לסם ממית ולחלה, שסופו להביא קנאה מרה וקשה כשאול, שמחזיקי היו דווקא הדוגלים בשם הסבלנות. יש שתי צורות של סבלנות. יש סבלנות טובה, בריאה, שהיא נובעת מתוך תואר הדעת והמוסר. ככל שאדם יותר מכיר מה אמיתי, מה צודק, יותר טהור, יותר מוסרי, שהוא פוגש רע, זה מפריע לו, זה כואב לו. וזה לא בגלל שהוא לא סבלן, זה בגלל שהוא אדם גדול. וזה כואב לו, אוהבי השם סינורה. כשאדם פוגש קטנות, אז התנועה הבסיסית, הטבעית של אדם גדול שהוא פוגש קטנות, שצר לו במפגש הזה של הקטנות. אבל כיוון שהוא יודע שמה שעומד מול העיניים שלו זה תהליכי, זה לא הכל. הוא מנסה בעומק לזהות האם יש פה משהו טוב שיכול להתפתח. אז הוא מוכן להיות סבלן, אבל סבלנות היא לא רכרוכות, רכיחות הלב, כותב הרב. זה לא איזה מציאות כזאת שמלטפת חולשות, שכל חולשה היא לגיטימית, רפיון הרוח. אדם רואה דבר רע, רואה דבר מורכב, רואה נביקת רוח, אומר, לא נורא, זה בסדר, יהיה טוב. לא, זו סבלנות. לא רק שהיא לא בונה טוב, לא רק שהיא לא עושה דברים גדולים, אלא מחזיקי דווקא הדוגלים בשם הסבלנות, זה דווקא אנשים כאלה שסופה להביא קנאה, מרה, קשה כישול. כי אם אתה מיישר את עצמך לעולמות כאלה של אכלה, אז אתה בידיים שלך מחזיק חלק מהאכלה, חלק מהרע, זה שאתה מכיל לתוך החיים שלך. אדם שהוא סבלן כלפי רע, מכיל רע, מכיל רע, עוד אכלה, עוד אכלה. אז הוא שותף לרוע הזה. אכלה מערבי היום נמצא בצומת דרכים. יש איזו רשעות אדירה, אינסופית, של המערב הזה שהבטיח לכל העולם. שמי שילחץ איתו ידיים, שמי שילחץ איתו, הוא יגן עליו מכל הפגעים שיש על האדמות. יגן ויגן וישמור, הכל טוב. אבל מול העיניים של כולנו, שרואים שמישהו פוגע באחד מהמערביות הללו, מהמדינות המערביות האלה, כל העולם המערבי עומד בצד, לא אומר מילה, אומה שלמה חוטפת, נטבחת, בצורה מאוד 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 קשה. ויש עולם שלם בחוץ שעומד בצד, אדיש כלפי כל זה, שולח סיועים כספיים. זה רשעות, זה לא סבלנות. שמישהו רואה רוע ולא נלחם כלפיו ולא יוצא נגדו במלחמה, הוא שותף ברוע הזה. שמישהו רואה אומה שכל עניינה וכל הזרועות שלה בכל מקום היא להצמיח טרור, אבל הוא המבוגר האחראי, יושב באמריקה, וחותם הסכמים עם הרוע הזה, זה לא סבלנות, זה לא בגרות, זה לא גדלות. זה בגלל, זה מזהה שאתה רע בעצמך. סבלנות אמיתית זה אמון בטוב. ולמען הטוב אתה מקדם, אתה פועל, אבל אתה צריך לראות מול העיניים את הטוב הזה. ואם הוא לא קיים, אז אנחנו בעיה. כותב הרב, כשאנו מבחינים יפה את הערך העצמי שיש לתורת ישראל, לדבר השם שר אמו, עם רוחו ומהותו, וכל מפלאות חייו הארוכים והנפלאים, נדע ונכיר מיד. כי הסבלנות הבאה לחסום את הדרך של עוז החיים לעמוד על ידו, נגד כל מארס עד היסוד את נשמת האומה, יש סבלנות כזאת, שעניינה להוריד את סף המלחמה. אדם רואה מישהו מחלה את הדברים הכי יקרים שלו, והסבלנות הזאת מחנכת אותו לשבת בצד, לשתוק, להיות אדיש. רומסים את היקר לו ביותר, ויש סבלנות כזאת שקושרת לאדם את הידיים. הרב אומר, למה זה דומה? היא דומה לאותה הסבלנות של האיש הרואה, שגבות ביתו ומשפחתו נתון למרמס כל פריץ ועולל, והוא ברפיונו מעמם ומחשה. יש משהו טבעי בנו, שכשאנחנו רואים שהוא נפגע, אנחנו צועקים, שמישהו רואה חלילה, חלילה, את ביתו נרמס, את העיקרים לו ביותר, חוטפים, ניזוקים, אז הצד הטבעי היסודי שלו זה לצעוק, איי, זה לצעוק כואב לי, זה צועק, זה לא נכון, זה לא אמיתי. ומי שסבלן ברגעים הללו, אז כל המרחם על אכזרים. קוסופון התאכזר לאחמנים. העולם הזה הולך להתהפך. סבלנות זה מקור החיים, אומר הרב. והרב זה סבלנות, בלי סוף סבלנות. אבל צריך לדייק את המידה הזאת, כי אחרת זה מוביל לרפיון גדול. ולכן, בדיוק של סבלנות, אדם הוא צריך להיות תמיד, תמיד, ב-100% עוסק בטוב. שייך בטוב. כל כולו שייך אל הטוב. אבל אם אדם הוא שותף בתוך איזו אכלת מציאות של רע, אז הרע הזה נדבק בו. כתוב על המצרים, ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. יש איזה מצרים כאלה שהם פוגעים, שהם הורסים את האדם, אם הוא מכיל אותם, אם הוא מכיר את הערך שלהם. כן, שאלות על הדברים הללו, כן. אז אנחנו קודם כל לומדים שיש שתי קומות בסבלנות. אחרי זה פרקטיקום. ובעיקר בפרקטיקום אני חושב שכל אחד ייקח את זה לחיים שלו וינסה לבנות עם התובנות האלה חיים. זה עיקר הפרקטיקה, אבל קודם כל, קודם כל להבין שסבלנות זה לא ויתור. סבלנות זה לא הכלה. אם מישהו רואה, מישהו מהצד מכניס לילד שלו מכות, והוא אומר, או, הבן שלי ייבנה מהמכות הללו, כנראה שהוא עשה משהו לא... אז משהו פה חולה, משהו פה לא נכון. מישהו רואה אומה שמחנכת את כל הפרטים שלה לשנאה, לרצח, רצח שמתודלק בכספים ובחינוך אינסופי. מישהו רואה את את הדבר הזה, את המפעל הזה, והוא אומר, בסדר, כל הסיבה זה בגלל כל מיני דברים קטנים שנחיל, ואם נחיל אז נקרה וזה. אז הולכת להיווצר פה מלחמה הרבה יותר גדולה. שאדם נאמן לערכים שלו, שאדם נאמן לעולם שלו, שאדם יודע מה האמת, בשביל ההופעה של האמת הזאת, כל מה ששייך אליו הוא עדיין קטן, יש לו הרבה סבלנות. כמו שסבלנים כלפי ילד קטן, כלפי מציאות בתחילת הדרך, כלפי כל דבר שהולך ונבנה. אז יש לזה כלפי הרבה סבלנות. אבל סבלנות זה לא אדישות, זה לא רפיון. מה למה יעשה? תקשיבי, אני לא יודע, אולי אני אעזור בזה, אבל בואו ננסה ללמוד את זה כמערכה. כשנסיים להתעסק בזה, אז אולי יהיה לנו קצת יותר כלים מעשיים. אני חושב שככל שאדם לומד ומדייק אצלו תובנות, אז הוא יודע שהוא צריך לבנות את עצמו בצורה נכונה. לא סתם הראש שלנו נמצא למעלה. ברגע שהשכל מבין משהו טוב, טוב, בצורה בהירה, ולכן שאלות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני לא אחראי על שיעורים אחרים, אבל בשיעור הזה ממש. שאלות זה דבר ממש ממש חשוב. אם אדם בהיר, בהירה לו איזה הבנה, אז מה שבהיר פה, אחרי זה הוא יורד לכל החיים. לכל החיים, לכל המפעל. יורד ללב, הוא בונה הרגשות, אבל הוא בונה גם אחר כך, במקומות היותר נמוכים, היותר טבעיים, בונה רגליים, בונה עשייה. כן.
זה בעצם, שאיך, כאילו,
אז כמה דברים. קודם כל, איך משפיעים? איך פרט משפיע על הכלל? זו השאלה, אם הבנתי נכון. שפרט משפיע על הכלל, יש לו שתי אפשרות. אפשרות אחת זה לצאת עם מגפון החוצה למרחב העיר, לתנות דוכנים ולמחור את התזות שלו, את תפיסות העולם שלו, לכל מי שרוצה לשמוע. ואז הוא יכול לבדוק אם זה הולך. כמה יושבים, כמה נשארים, אם הוא מצליח להשיב 5,000 איש כל יום, כדי שישמעו, כל אחד מסכם אותו, כל אחד רוצה לקחת את התובנות שלו לחיים. יש סיכוי, יש סיכוי שזה הולך, יש סיכוי שממש ממש לא. הצורה הבטוחה יותר, האמיתית יותר, שהאדם משפיע על הכלל, זה שהוא עוסק בעצמו. זה שהוא הופך את עצמו לפרט, פרט מדויק יותר, פרט חכם יותר, פרט שמכיר ובירר, לא סתם מכיר, לא התחנך על כל מיני דברים שמעבר, ובירר מושגים בצורה עמוקה. הבירור העמוק שלו משפיע, הוא משפיע בכמה מישורים. קודם כל, כל מי שבא איתו במגע מושפע מזה. כשאדם פוגש סבלנות אמיתית אצל אדם, סבלנות אמיתית אצל אדם מסוים, אז זה עובר הרבה מעבר לשיעור, והרבה מעבר ללימודים ולתובנות ולשכל. זה עובר בצורה חיה. כמו שפוגשים דברים אמיתיים בטבע, אז זה הרבה מעבר למילים. כמה אדם, אם כל אחד ננסה להסביר כמה אמא שלו אוהבת אותו, אז המילים הן יהיו מאוד מאוד קטנות אל מול חיבוק אחד שהוא מקבל מאמא שלו. יש משהו בטבע שהוא עובר הרבה מעבר, ושאדם חי בצורה טבעית, בצורה בריאה, אז זה משפיע. קודם כל, על כל מי שבא איתו במגע, אבל גם מי שלא בא איתו במגע מושפע. בגלל שאנחנו קשורים, אנחנו מחוברים. ראית מה קרה השבוע בתקוע? זה משהו מוחד, יש קשרי נשמות. אמא ובן, זה באמת קשרי נשמות, מי שמכיר את האישה הזאת, זה אחד לאחד, שכנה שלה. זה משהו מיוחד, אמיתי, יש קשרי נשמות, יש משהו שהכל קשור, הכל מחובר, הוא באמת משפיע. ושאדם בונה את עצמו בצורה גדולה, אז יכול להיות שאף אחד לא מכיר אותו, ואף אחד לא בא איתו במגע, אבל זה משפיע. המדינה שלנו היא המדינה היחידה שיש לנו. ולכן אנחנו כולנו, מלאי אמון ותקווה גדולה ממה שיצמח ממנו. אבל לפעמים, כמו ילד קטן, ממש ילד קטן, שצומח ועושה המון שטויות, אנחנו לא עסוקים בפספוסים שלה, בטעויות שלה. אנחנו עסוקים במה שעתיד לצמוח ממנה. הצבא, המדינה, זה מלכות בית דוד. זה צבא בית דוד, הולך וחוזר. המלכות הזאת שהולכת וחוזרת כאן, היא זאת שחוזרת. השאלה אם אנחנו מוכנים לזהות את זה. השאלה אם יקומו אנשים ויצפו לרחוק ולא עסקו בחסרונות הקטנים ומה שנמצא בה כרגע, אלא יזהו את הגודל שנמצא בה וכמה גודל יש בה, כמה טוב יש בה. אני צעיר ועדיין בשנים הצעירות שלי המדינה הזאת טסה בכל צורה שהיא, בכל מרחב שהוא, בתובנות, בעשיית החסד שלה, בהתמודדות שלה עם הטרור, עם הלחמה והביטחון והכלכלה. הכל פה צומח, הכל פה מתפתח, ויש חסרונות. יש חסרונות קשים. אבל מה המרכז? מה העיקר בילד הזה? הסתירה שאחותה חטפה אתמול בבוקר? או הטוב הזה שנמצא בו? התנועה, הברכה? הרב אלי, השם מקום דמו, הרב אלי אורביץ, שמעתם עליו? הוא העמיד הרבה מהתורה הזאת פה, בעיר הזאת, ובעם ישראל בכלל. אז היה לו סיפור, הוא היה מלמד תינוקות. אז הוא לימד על אברהם אבינו. הוא לימד על אברהם אבינו, הוא היה לו כישרון אדיר, הוא היה אומן בלהעביר תכנים ולסיפורים. הוא היה מלמד על אברהם אבינו, וכל הכיתה הייתה איתו. ובברק עיניים כזה, מה האנשים היו? נפשי יצא בדברו. כל דיבור כזה היה מלא ערב, ברכה, שייכות, חיבור, תנועה. הכל היה כל כך, כל כך גדול, כל כך משמעותי, כל כך, כל כך מיוחד בדיבור. כל הילדים, אברהם אבין, וואי, משהו. אומר, הוא ראה מספר שהוא מסיים את השיעור, הוא סוגר את החורש, הוא בא לצאת, היה צריך לסגור את התיק, לנקות את הלוח. לא יודע, שם כאן מנתגון שלוש דקות, פתאום הוא שומע צעקות אימה מהמסדרון. אימה! צעקות מחרידות, הוא יוצא החוצה והוא רואה את הילד הזה שישב מולו פה עם העיניים הבורקות, אברהם אבינו והחסד, תולש לחבר שלו את האוזניים. והפער הזה בין העולם הנשמתי שנחשף, שקיים, לבין העולם בפועל, הוא כואב. הוא כואב לכל מחנך. אבל אדם צריך לבחור איפה הוא שם את עצמו. איפה הוא, במה הוא מאמין. זה סבלנות. סבלנות זה להאמין. שהגודל שאנחנו רואים מול העיניים, הוא מסוגל להתממש. אבל אם יש איזה אבאמין, שסבלנות זה להכיל רע, לראות איזו מציאות מטורפת כזאת ולעמוד אדיש מולה ולומר, זה בסדר, זה לגיטימי. אין לגיטימיות כלפי רוע. אין לגיטימיות כלפי מורכבות. יש ערך אפיים כלפי תנועה טובה שהולכת להתממש, שהולכת לקום. ולכן הרב עוסק בחינוך, הרב זה סבלנות. בשביל זה באנו לפסקה הזאת, כדי ללמוד מה זה סבלנות, זה מה שנעשה בשיעורים הבאים, סוף סוף. אבל הרב הקדים, שבשביל לבנות סבלנות צריך לדעת שאין סבלנות כלפי רע. וגם אם אנחנו בוחרים להסיר מבט מהרע, זה לא בגלל שאנחנו סבלנים כלפיו, אלא בגלל שאנחנו סבלנים כלפי הטוב, וההופעה שלו, הנקודה הזאת מובנת, זה ברור. יש עוד שאלות על הדבר הזה? כן. סליחה. החרדים הם לא היו סבלנים כלפי המדינה. הרב לא נהג ככה. עד היום אנחנו לא נוהגים ככה. החרדים, אני לא אוהב לדבר על החרדים כי במבט שלי, בהסתכלות שלי, יש לי כל כך הרבה מה ללמוד בעולם החרדי. הכי קל לעמוד מהצד ולהפיל על הראש של השכן את כל המורכבות שיש. אבל מהצד, בצורה חדה, החרדים לא שיתפו פעולה עם המפעל הזה. הם עמדו מהצד ואמרו, אתם כופרים, מעשה שטן, לא שותפים איתכם. והתלמיד, משה זיידל, אומר, הם פגעו בתהליך. אז הרב מלמד אותו שחוסר הסבלנות של החרדים, למרות שהוא לא בא על כך הרב, הרב בחר לצעוד עם הציונות. חוסר הסבלנות של החרדים גם נתן משהו. הקפדה של החרדים גם יצרה איזה משהו. מה יצרה? היא יצרה מהציונות הבנה שאסור לה ללכת יותר מדי רחוק, אחרת הציבור הזה לא ישותף איתם. וממילא, זה כופף את הציונות לאיזשהו שיתוף עם הממד הזה שנקרא אלוקי. הוא כותב, סופו להביא, סליחה, הוא כותב שזה גרם אל המדרגה הזאת שתהיה ראויה להתלבש בלבול מחוש מעשרית, ולא תזרק כולה מרוח בית ישראל. הם גרמו, החרדים גרמו, שהציונות הזאת תבין שהיא חייבת איזשהו קשר לדת. אחרת, היא בונה מדינה עם חצי מהאומה, עם שני שליש מהאומה, ובלי כל הצד הדתי. האיום הזה של החרדים לא להיות שותפים גרם לציונות להבין שצריכים לצאת מהקוקוס שבו הם חיים. צריכים להבין שיש פה מרחבים נוספים שהם צריכים לקחת אותם בחשבון. זה חוסר סבלנות, זה דוגמה לחוסר סבלנות שנתן פירות. אני חושב שאנחנו צועקים אותה. חייבים לצעוק אותה. אני חושב שמי שלא צועק בין קירות ליבו את הפערים, אז הוא לא יכול להיות רלוונטי לכלום. כמה אגרות הרב כותב על חילול שבת, כמה אגרות על כשרות, הרב כותב זה בלי סוף. אבל זה לא עיקר שיטתו, זה לא החידוש שלו עלי אדמו. החידוש של הרב זה לזרוק נשמה במדינה הזאת, זה לראות את התהליך על אף המורכבות. אבל הרב היה מלא קיים כלפי הפספוס. אני חושב שאין דרך אחרת. רק יש מציאות כזאת שאתה עובד בקנאות ולכן אתה לא שותף במפעל. אתה כל כך מקנא ואומר אין פה שום דבר, אז אני לא רוצה להיות שותף פה. אני ברוגז. יש, אני מאוד מאוד כואב את מה שקיים כאן. ויחד עם זה, על אף הכאב, אני רוצה להניע תהליך במה שכן קיים. מה שכן נמצא פה. זה מורכב מאוד. זה מורכב. עושים בית ספר על המורכבות שלנו. אני לא יודעים. כל אחד מתחרה, איזה סקר יותר, כמה דתל"שים יש בציונות הדתית, כמה חולשות יש בהם, כמה... זה בטח, זה תורה שדורשת מאנשים להיות גדולים, גדולים מאוד. זה לא תורה שקל לחיות אותה. זה דורש גודל, נכון? צריכים להיות גדולים. אני אוהב את ה... אני שונא את הרע עד הקצה, ואני אוהב את הטוב שבך עד הקצה. וזה לא סותר. זה לא סותר? זה קשה. זה קשה, זה מורכב. אבל זה לא סותר. כן.
רע זה לא עושה שאתה נבן אדם לאדם.
רע?
כן, כי בסוף יש לנו תערכה, אבל חרדים ראו את המדינה רע, ברור לנו שהמדינה זה דבר פשוט טוב.
רע זה דבר, שאלה מה ההגדרה של רע, אבל אני פחות רוצה לעסוק בהגדרות של רע, אני רוצה לעסוק בסבלנות. זה שאלה שאני יכול להבין מאיפה היא נובעת, רק זה קצת מסית אותנו, אבל אני רוצה להישאר פה כזה. כן.
אנחנו חיים היום, כאילו,
רע שמחית
אדם הראשון, אנחנו חיים היום בעולם שהוא מאוד ברור. אז כאילו, כשמדברים על סבלנות, איך אני אמורה לדעת מתי...
מה הכוונה הטוב והרע בעולם לא ברור?
אדם רוצח. אפילו בתוך העולם הנוטיש.
אדם גנב, אדם רוצה. שנייה רגע. אדם רוצח, אדם גנב. לא ברור אם זה טוב?
לא, זה ברור. מדברת אפילו, לא יודעת, על הקשת של העולם הנוטיש. המון דעות, המון דרך דרכים לעבוד את השם, המון סוגי, יש המון סוגי אנשים. אז איך אני בתור בן אדם יודעת אם יש דרך אחת של עבודת השם שהיא לא בסדר ואני לא צריכה להכיל אותה או...
אני לא מדבר פעם דרכים בעבודת השם, בכלל לא. זה לא סוגיה. אנחנו עוסקים ברע. דרכים בעבודת השם מה הקשר לרע? עשה לך רב. אדם צריך לעשות לו רע. אם אדם יש לו רב, ולרבו יש רב, עד הר סיני, אנחנו נותנים ציונים לרבנים אחרים, זה בסדר, זה יותר טוב, זה... אדם לא יכול לחיות הכל, את כל השיטות. אדם תופס שיטה, אם היא נוגעת לו בלב, אם זה אמיתי לו, אז הוא מתמסר אליה. לומד, מתוך ידיעה שאין בה הכל. אבל זה שטוב לו, זאת אומרת שהשיטות האחרות הן לא טובות, אני בכלל לא מדבר על זה, בכלל. מדברים על מציאות של רע וטוב, ורע וטוב זה דבר מאוד מאוד מוחלט. יש רע, ואוהב השם סינו רע. יש דברים שהם רעים. יש רע שהוא זמני. יש רע שהוא רע רק בגלל שהפרי עדיין לא התבשל, כמו כל פרי. איך נוצר פרי עם קליפה מאוד מאוד עבה. אדם פותח עץ בתהליך הגדילה שלו, רואה שהפירות כולו מאוד 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 בוסרים, הבוסר הוא מאוד מאוד גדול. אז אם הוא לא מכיר תהליכים, אז הוא קורא את העץ הזה, ומה הוא צריך את זה בכלל? אבל אם יש לו סבלנות, אז לאט לאט התוך, הפנים, ילך ויתרבה. הקליפה תלך ותתמעט, תלך ותתמסמס. לשם זה הוא מוכן להמתין. זה סבלנות. סבלנות זה... להמתין לטוב שמתגדל, ולא להסכים עם הרע שקיים. הידיעה שמלאך רע בן כוחו יענה אמן, שהטוב ישיג רגלי הרע. אבל זה לא קשור לדברים שנמצאים בצורה טריוויאלית, אמיתית. מה? אם יש לי רב, אז השכן שלי שיש לו רב אחר הוא לא לגיטימי, אני לא חושב. כן.
אמרה לשתף
שאלה פוליטית. אני לא עסוק בה, אני חושב שכל מקרה צריך להיבחן לגופו. במקרה הזה הספציפי ממש ממש לא, בהסתכלות שלי. ממש ממש לא. יש פה הרבה פאולים. לא כדאי לכם שאני אעביר את המצע הפוליטי שלי. הוא ממש ממש לא מחודד. וזה לא העניין. אנחנו צריכים להיות שותפים בשנאת הרע. אם הרע פועל, אם הרע, זה לא הנושא. אדם לא צריך לחפש עכשיו את מי לשרוף. איפה הרע? זה לא עניין. ענייננו זה לא להילחם ברע ולהתעסק ברע. ענייננו זה להגביר טוב. ומלך רע ועל כוחו, יענה אמן, הרע יסוק. אנחנו לא עסוקים בכלל ברע. הוא לא מטריד אותנו, הוא לא מאתגר אותנו בכלל. הוא נמצא או לא נמצא, הוא קרה, שום דבר. אבל אנחנו גם לא מוכנים להכיל אותו. זה בכלל לא הסוגיה לחפש את הרע ולהילחם בו. אנחנו מגבירים טוב. והגברת הטוב היא דוחקת רגלי הרע. כמו בכל דבר אמיתי. כל דבר שהוא יותר אמיתי ויותר גדול ויותר טוב, אז הרע נעלם. זה סבלנות. זה רבה סבלנות. אבל מי שיתרגם את הסבלנות לאיזו חולשה כזאת שלוקחת חולשות ומעצימה אותן, אז הוא פוגע בעצמו. ולכן יש איזו עזרה מסוימת, שהיא באמת לא עיקר בסבלנות, אבל צריך לעבור דרכה. כן. תלוי. אם זה רע שהוא נושא בתוכו רק רע, אז הוא צריך להילחם ברע. אבל אם זה רע שהוא קליפה לפרי, והמלחמה שלו ברע הזה יוביל לאיזה מציאות כזאת שהרע הפוך, הוא יתבסס. הוא יתבסס במקום לעבור מן העולם. אין, יש בהם, בחינוך זה ממש, ממש רואים את זה, כל יום. ילד עושה איזה טעות, עושה איזה משהו שהוא באמת פאול רציני ביותר, צריך לעצור אותו מלעשות את זה. הוא צריך לדעת גם שהוא עשה משהו לא בסדר. לפעמים מחנך, אבא, הורים, לא יודע, הוא כל כך אוהב את הצד הזה של הגבול, והוא כל כך משקיע, ואל תעשה את זה, ואיך תעשה? הוא כל כך, כל כך מורשה מהמעשה הרע הזה, אז הילד יפסיק לעשות את זה. אבל כל כך השקיעו בצד הרע הזה, אז הדאגה מהרע, היא גורמת לילד הזה לחשוב שהוא רע. אז פספסנו. צריך להפסיק רע, אבל צריך גם לא להתרגש מהרע. גם צריך לא לתת לו כל כך מקום. תפסיק, תעצור. לא עושים דבר כזה. נגמר. ומה הלאה? כמה אתה טוב? כמה יש בך? כמה הטוב שלך? יותר גדול מהשפיות האלה שאתה מתגלט שלהם. כמה זה לא נכון לך? אתה רב עם אחותך, יציק לך, אבל אחותך בוכה. לא אכפת לי שבוכה, באמת לא אכפת לך שאחות נשאר אחותך בוכה. ילדים אומרים מילים יותר קשות, אני לא אכפת לי. באמת, אתה יודע מה זה אומר שהיא לא תהיה פה? זה אמירות כאלה. שהכעס יורד, ושאתה מצליח לנתב לשם, ילד מיד מתחרט על זה. לא התכוונתי, לא רציתי, לא דיברתי, זה לא תמיד אני רוצה לבקש סליחה. אבל שהצד הזה הוא מתעורר, אז כל הרע נעלם. זה דבר עקרוני. אדם סבלן זה אדם שמאמין שהטוב הזה הוא הרבה יותר אקטיבי מאשר הרע. אנחנו נלמד על הסבלנות הזאת. הקדוש ברוך הוא סבלן. הקדוש ברוך הוא סבלן. ולכן אנחנו סבלנים. הקדוש ברוך הוא כלפינו סבלן. בי"ג מידות, שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא סובל את כל הפספוסים שלנו, את כל הטעויות שלנו, את כל הבעיות שלנו. הסבלנות הזאת היא לא טכנית, היא לא שולית, היא אמיתית. למה יש סבלנות? בגלל שגם אנחנו ילדים קטנים. גם בנו יש טעויות, כי גם בנו יש חלומות הרבה מעבר למה שאנחנו מצליחים להוציא בפועל. ואם הקדוש ברוך הוא סבלן כלפינו, אז אנחנו גם יכולים להיות כלפי הכל סבלנים, בגלל שהמציאות האלוקית מופיעה פה בתוך המציאות. אבל מתנאי אחד, שלא נהפוך חולשות לאידיאלים. שלא נראה ברע, לא נראה ברע לרגע אחד לגיטימי. זה סבלן אמיתי. כי אם אדם רואה ברוע לגיטימיות ומכיל אותו, אז הוא נהיה אדם חלש. כי הרע הזה נגע בו, כן.
אבל יש הרבה מקטיביות כבר היום,
אני באמת גם לא צריך לשנוא אותה. אדם שרוצה, עושה טעות חיה, טעות חיה, אבל הוא עושה את זה מתוך מקום אמיתי לעם ישראל, לתחיית ישראל. אני מוכן להתווכח איתו. מוכן אמיתית להסביר לו למה הוא טועה, אבל אני לא שונא אותו. את השמאל הישראלי אנחנו שונאים חלילה. יש פה איזה מישהו בעולם שחושב שאפשר למדינה הזאת לחיות בלי שמאל? זה פיקציה, זה חלום. עם ישראל חייב שמאל. בעולם בכלל, ימין ושמאל, אפשר לחיות רק בימין. החלום שלנו זה שלא יהיה שמאל. הגעגוע של השמאל הוא געגוע אמיתי. הוא געגוע שמחנך את כולם לדברים גדולים, אמיתיים, שאנחנו חולמים אליהם. אלא מה? שהזירוז את התהליכים לשם, על זה אנחנו נלחמים. השמאל טוען שהכיבוש משחית. הוא לא אומר את זה באוויר, בכל מקום בעולם הכיבוש השחית. זאת אומרת, בריטניה שהייתה פה, אתם יודעים, היא רצחה אנשים בלי משפט. יאיר שטרן חטף כדור בגב, נזרק מהחלון. לא עשו לו שום משפט, האימפריאליזם ודאי משחית. ודאי שהדאגה מהקיצוניות, כן, שאדם נהיה אימפריאליסט, נהיה תופס בהכל, אז הכל עולה לו לראש והוא חושב שהוא יכול לעשות. השמאל מעורר איזה תברורי עזרה כאלה שבחיים תקניים, בשיח טוב, עמוק, לא שיח לוותר, לא שמאל שבעקבות החשש שלו מאימפריאליזם לוקח אותנו לאפס לאומיות, אפס ציונות, אפס ארץ, אפס אדמה, גם לא כל השמאל כזה, כן? חס ושלום. השמאל בנה פה את הארץ, השמאל הביא אותנו לאן שאנחנו היום. אבל מי שיחפש קיבוצים היום, ימצא אותם בעיקר במוזיאונים. זה משהו שאלך הרוח. אתם יודעים מה היה פה בתחיית המדינה, בעולם החול? עולם החול נבנה בצורה משמעותית על ידי אנשי חול. אנשים שמסרו את הנפש, גברו ילדים במלריה, ועזבו את כל הדוקטורטים האירופאים שלהם בשביל לסלול פה את כל מה שנבנה. זה היה גדול לאין ארוך. העולם היום בשינוי הדעות שלו, הוא משנה כיוונים. מי שחושב שצריך רק ימין בעולם, אז הוא יהיה קבור בעצמו. הוא יהיה נרקיסיסט. הוא יישאר בתוך כל העולמות שלו. העניין, יד שמאל בחיים היא פועלת טוב. נכון? אדם רוצה לכתוב משהו, יד ימין היא אקטיבית, היא הפועלת. גם בימין ושמאל זה, האקטיביות הזאת היא אל מול הדאגה, אל מול החששנות. אדם רוצה לכתוב משהו על דף, אז עם יד אחת בדרך כלל זה לא הולך. אבל פה שחוזבים הרבה עם יד אחת. אני אתן דוגמה אחרת. אדם רוצה לפתוח בקבוק, אז הוא מנסה לפתוח אותו ביד שמאל, אז הבקבוק מסתובב במקום. ביד ימין, אז הבקבוק מסתובב. שמאל הוא מתנגד, בדרך ההתנגדות הזאת נוצרת פעולה טובה. ברור שיש שיח, ברור שיש דיבור, ברור שיש מה לעשות עם השיח הזה, אבל לא שיח רדוד, לא שיח שמוכן להכיל חולשות, לא שיח שהתנחלנו בארץ אבותינו. מה לנו להתנחלות הזאת? אנחנו פה בצדק, אנחנו פה מתוך אמון, מתוך ישרות, מתוך זה שאנחנו שווים על המקום הזה. לכן אנחנו גם לא כובשים. לכן בכל מקום האימפריאליזם באמת השחית, אבל פה בארץ הזאת נולד צבא שהוא מהמוסריים עלי אדמות, שכל העולם יכול לעמוד בתור וללמוד מוסר מהצבא הזה. ויש פספוסים בקצוות. אנחנו נלמד מהפספוסים ונעשה חשבון, אבל העיקר הוא טוב, העיקר הוא אמיתי, העיקר הוא גדול, העיקר הוא מבורך, יש בזה ערך אדיר. אז שרואים אדם עם דעות אחרות, אתה צריך להסתער עליו? לא, אבל לא צריך להכיל. צריך לדבר על השונות ולדבוע את השונות באשר היא. יש לנו כמה דקות. כן. כמעט הצלחתי. כן.
הרב זה המעשה הרב, או ש... כאילו, ראי הרב אמר על גנה מופיעה שזה ודאי לה. צריך לחפש לה. ואדם כזה, כאילו, להיות בסבלנות את הפצדדים אחרים שבו, או שזה...
אני חושב שאפשר להיות בסבלנות רק אחרי שאומרים שזה רע. אדם הוא מכלול של דברים, אבל המעשה הזה הוא רע, ועם זה אני לא נותן שום יד. ויש פה שתי הסתכלויות, נכונות, כל מיני יש משהו שהוא מורכב, ובמורכבות הזאת אני נלחם, זה אין לי יד. אחרי זה באישיות יש דברים רחבים יותר. אני כן רוצה בכל זאת, השיעור מסתיים ואני רוצה לעצור בזמן, פסקה אחת באורות התשובה. תראו, הרב דורש את ההחלטיות הזאת. הרב כותב ככה, המחוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו. שאדם בתחילת דרכו בעשיית תשובה, הוא מרגיש מכאוב, הוא מרגיש כאב לא בגלל שהוא טעה בדרך, לא בגלל שהוא התבלבל, לא בגלל שזה לא טוב לעשות תשובה, אלא בגלל שקורה פה משהו אמיתי. למה אדם מרגיש כאב שהוא מתקרב לאלוקים, שהוא רוצה להיות טוב יותר, שהוא רוצה להיות מתוקן? הוא בא מפני הניתוקים של חלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שמחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית. מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעיקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. כשאדם עושה פעולה של רע, אז הנפש שלא התרשמה מהרע הזה, שידע, כשאדם חוטא, כשאדם פועל נגד הטבע האלוקי שלו, נגד הטוב הזה שהוא נוצר ממנו, חטא, למשון פספוס, החטאה, טעות, החטא הזה הרשים אותו. יש משהו בחיים שלו שהורשם מהפספוס הזה, מהמורכבות ומהרע הזה. זה משהו עקרוני. וכשאדם רוצה לשוב בתשובה, אז יש, הוא צריך להסכים בעצמו, לעבור איזה תהליך שבו הוא ינתק את הרישומים הרעים הללו ממנו. כל פעולה מרשימה את האדם, כל פעולה שאדם פועל, היא נהיית חלק מצורת החיים ומה המבט שלו ומה ההסתכלות שלו. וכשאדם רוצה ליצור תיקון כלפי דברים שהם מפוספסים בחיים שלו, אז התיקון ידרוש גם ניתוק מהרע. ואם מישהו חושב שכשהוא הולך אל מושג התשובה, התיקון, העילוי, הבנייה, והוא משאיר את הגבורה בבית, והוא משאיר את היכולת שלו להילחם למען הטוב הזה, והוא חושב שהכל יהיה על מי מנוחות, והכל יהיה נפלא, אם מישהו הולך לעסוק בהכרת עצמו יותר עמוקה, והוא חושב שיהיה לו כל כך הרבה טוב על גבי טוב, והכל יהיה מלא מלא ורוד ונעימות, אז הוא לא מבין מה זה התעלות, הוא לא מבין מה זה תיקון. אדם בדרך אל הטוב צריך להסכים עם עצמו, שיש דברים שהוא יתנתק מהם. והם יעקרו ממנו. למה? כי הם קשורים לקלקולים מסוימים שהנפש נפגמה מהם. וכל ניתוק מביא כאב. ככאב של עקירת איברים המקולקלים וקריטתם מטעם הרפואה. הרפואה לפעמים מחייבה לאדם. אבל לא בשביל להרוג אותו, אלא בשביל להחיות אותו. אם יש איזה משהו מזוהם, אם יש איזה משהו מורכב בתוך החיים של אדם, והוא הולך להרוס את הכל ולזיין את כל הגבייה ואת כל היש, אז צריך לטפל במשהו הזה, לאבד אותו, לנתק אותו, כדי שהגוף יהיה בריא. זה פעולה של אדם שרוצה ומבין מה זה רפואה. יש פעולה כזאת שהיא נושאת בתוכה ניתוקים. זאת אומרת, יש דברים שהם מוגדרים כרע, אדם צריך להסכים שחלק מהתהליך שלו כלפי הצד הגדול הזה והתיקון, הוא יופיע גם בריחוק, הוא יופיע גם בניתוק, הוא יופיע גם בהקרבה, ולא תמיד יהיה נעים לו, ולא תמיד הוא ירגיש כיצד כל רגע בחיים שלו בקרבת אלוקים יהיה מלא 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 תענוג וקרבה. אם אדם כל הזמן מתנה את הקשר שלו אלוקים באיזה תחושה והרגשה שמחה ומחויכת, עבדו את השם בשמחה, זה ודאי השאיפה. זה ודאי הצעידה לשם, זה ודאי. אבל אם אדם חושב שכל רגע בחיים הם מלא מזה, אז הוא לא יכול להיות שותף בכל התהליך. יש רגעים של מלחמה, של מאבקים. יש מצבים כאלה שרואים שאיתם מתנתקים. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים. שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מעבדות החשוכה של חטאה ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. פעלת, נפלת, אין מה שהיה היה, מעולה. אבל עכשיו תסכים לשלם את המרירות של התרופה, של התקומה. וכלפי הרע הזה, אל תחשוב שהוא ייעלם מאליו. אל תחשוב שהוא יעבור מהעולם. הוא ייעלם בגלל שאתה תסכים להילחם בו. שאתה תסכים לצאת מולו, להתנתק ממנו. וזה נלמד מכל וחומר משן ועין שעבד יוצא בהן לחירות. כשנמצא אדם עבד, אז אם אדונו היכה אותו בשן ועין, אז תחת הניתוק הזה הוא יוצא לחירות, אשרי הגבר אשר תייסרנו יום תורתך תלמדנו, אל תקרא תלמדנו, תלמדנו, דבר זה מתורתך למדנו. תורה היא מביאה איתה, הסטנדרטים הגבוהים של תורה מביאים איתם גם איזה ריחוק מסוים מהאדם, ריחוק מסוים מעצמו, ריחוק מסוים לא מעצמיותו, מדברים חיצוניים שנמצאים בו. ואדם צריך להסכים שיהיה בתהליך הזה גם ניתוק. כנ"ל גם בסבלנות. אדם סבלן זה אדם שלא מכיל הכל. ודאי שלא בקירות ליבו הוא לא מכיל את עצמו הכל. והוא יודע לזהות בקומה המוסרית הפשוטה להגיד מה מורכב. יכול להיות הוא לא צריך לספר את זה לכל העולם, אבל בינו לבין עצמו הוא יודע מה מורכב. ויכול להיות שמתוך גדלות נפש, מקור חיים של אדם סבלן, הוא מוכן לשים את המורכבות הזאת לשעה בצד, לא לתת לה ביטוי גלוי. אבל בינו לבין עצמו זה שורף לו את הנשמה. כואב לו מאוד שמה, שהמדינה הזאת עדיין לא לבשה את כל התפארת שהיא צריכה ללבוש. כואב לו מאוד שיש חולשות כלליות, מדיניות. לא רק במדינה, גם בנו. לפעמים אדם נמצא באיזה תהליך מסוים שהוא רוצה להתקדם ממנו. בסדר, אבל בצל הסבלנות כלפי התהליך הוא גם צריך להגדיר מה מוגדר כחיסרון. מה מוגדר כפספוס, כבדיעבד. כי אם כל הבדיעבד הולך התחילה, אז אין תנועה, אז אין התקדמות. אז אחרי ההכנה הזאת אי אפשר לדבר על סבלנות. פעם באה לעסוק בהגדרות האלה. שכוח.